עירובין, דף מ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ו עמוד ב', 18 שורות מלמטה, במילים אמר רב משרשיה. יש פתגם, שני אנשים, שלוש דעות. אדם שעומד ורואה 600,000 יהודים, מה הברכה שהוא מברך? אומרת הגמרא במסכת ברכות דף נ"ח, ברוך חכם הרזים. חכם הרזים? מה זה הברכה הזאת? כותב רש"י, קדוש ברוך הוא שהוא חכם, שיודע מה שבליבו של כל אחד ואחד, והברייתא שם מוסיפה, שכשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. כל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמה, אבל כשמגיעים להלכה, ובאים שני רבנים, כל אחד עם דעה משלו, וזה מבורך, כל דעות השם, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בחיר הנבראים, האדם עם הדעה, ודווקא המיוחדיות שבנו זה שכל אחד יש לו דעה משלו, אבל כשצריך להכריע בין שני רבנים, כמו מי אנחנו צריכים להכריע? נתחיל עם זה שהגמרא כבר במסכת עבודה זרה דף זין עמוד א' מביאה ברייתא. היו שני חכמים, אחד מטמא ואחד מתאר, אחד אוסר ואחד מתיר. לפי מי תכריע? אם היה אחד מהם גדול מחברו בחוכמה ובמניין, מה זה מניין? אז יש מהראשונים שאומרים שהוא מבוגר יותר, כך כותב הראב"ד, הראה, המאירי. יש אומרים, מה עזר לי שהוא מבוגר? השאלה כמה זמן הוא קיבל סמיכה מתלמידי חכמים שהסמיכו אותו. אז לכן באמת הריטב"א מביא שמניין, הכוונה מניין שנים שהוא מוסמך, שהוא שימש תלמידי חכמים, שהוא היה עם התלמידי החכמים ולמד מהם את סודות ההלכה והפסק. דבר נוסף אומר הריטב"א, מצטרפים אליו גם האוזרוע והראה, שרוב התלמידים פוסקים כמו אותו רב. זה הכוונה במניין התלמידים שפוסקים כמו אותו, זה במניין. ופירוש מאוד מעניין שכותב האור זרוע, וכן כותב הגאות אשרי, שזה הולך לפי מניין התלמידים שיש לו בכלל. כמה תלמידים יש לו, לפי זה נפסוק מותו. זה מאוד פלא. ייתכן להסביר שהסיבה שהולכים לפי מניין התלמידים, כמו שכתוב, הרבה למדתי מרבותיי, מחברה יותר מהם, ומתלמידיי למדתי יותר מכולם. כי כשיש תלמידים לאדם, אז כשהוא אומר דברים, אז התלמידים מתווכחים ומנסים לחדד אחד את השני, בסוף מגיעים אל חקר האמת. אז אם יש אחד מהם שגדול בחוכמה או במניין, עליך אחריו, ואם לא, שניהם באותה רמה, הרוחנית, התורנית, אז לפי תנא קמא הולכים להחמיר. רבי יהושע בן קורחה אומר שאם זה דרבנן, אז בספק הולכים להקל. ככה באמת מצאנו בפוסקים, כבר כותב את זה המעריק, בשאלות ותשובות סימן קס"ה אות ד', שאם יש תנא או אמורה שהוא יותר חריף מחברו, או שקיבל מרבותיו יותר מחברו, אפשר לסמוך עליו בתור האדם. אפילו לא צריך לשמוע מה הוא אומר. עצם זה שזו דעתו, כבר אתה מקבל אותה. קובץ שיעורים הוא באמת חוקר בעניין הזה במסכת בבא בתרא אות ת' צדיק ט', והוא מוכיח דווקא מהגמרא, בגמרא שלנו פה, במסכת עירובין דף מ"ו, עמוד ב', הוא מוכיח שהולכים אחרי הרב המוסמך יותר, בלי לשמוע אפילו את הסברות. עצם זה שהוא רב יותר גדול, אתה יכול לסמוך עליו. ומזה מגיעים כל הכללים של הפסקי ההלכה שראינו בסוף השיעור הקודם, שבא רבי יעקב ואיתו בא רבי זריקה, ועם שניהם אמרו, אם יש לך ויכוח בין רבי עקיבא לחברו, הלכה כרבי עקיבא, רבי יוסי מחבריו, וכן הוסיפו אחרי זה, הוסיף רבי יוחנן, ויכוח רבי יהודה, רבי מאיר, פסוק כמו רבי יהודה, וכן על זה הדרך. אתה לא צריך אפילו לשמוע מה הוא אומר. עצם זה שזה הוא זה שאומר, אתה כבר יכול לסמוך עליו, כי מה, אתה תלך עכשיו להיכנס לכל הסברות, לעומק הערים, זה גדולי עולם. אז לכן עצם זה שהוא האדם הגדול, הוא מוסמך לומר את מה שהוא אומר, כמו שמקובל בכל חוכמות העולם, שאתה מסתמך על האדם המומחה. אתה לא מנסה כל הדבר להבין, הרופא הזה אמר ככה, והמומחה הוא אמר ככה, ואולי הוא לא צודק, אתה מבין שהוא מומחה גדול, אז אתה סומך עליו. אבל זה דעה שאמר רבי יוחנן, זה דעה שאמר רבי יעקב ורבי זריקה, אבל בא פה רב משרשיה עם דעה חדשה, גם בעניין הזה כמו מפוסקים, גם בזה יש כמה דעות. אמר רב משרשיה, לית נעולני כללי, אומר רשי, כל הכללים שראינו בסוף השיעור הקודם, כשיש מחלוקת בין הרב הזה לרב הזה, פוסקים תמיד כמו אחד מהם, לפי השם של הרב, לפי הסמכות של הרב, לא מקבל את הכללים האלה. במסקנה של הגמרא, דבריו של רב משרשיה בעצם מתייחסים לשיטתו של רב בלבד. זאת אומרת, אמנם יש את דעת רבי יעקב ורבי זריקה וכן רבי יוחנן שהם סוברים, שכן מתייחסים לרב, מי אמר את הדברים, אם הוא מוסמך יותר נפסוק כמוהו. אבל רב חולק עליהם, ורב משרשיה כשהוא אומר שאין את הכללים שאמרו הרבנים שפסקו לפי רב מסוים, לפי הסמכות שלו, הוא בעצם מדבר על דעתו של רב. זה המסקנה של הגמרא, שרב הוא זה שסובר, שלא מתייחסים לכללים האלה, אלא בכל מחלוקת שומעים את הסברות, ומה שמסתבר יותר זה מה שמקבלים. שואלת הגמרא, מנהלי לרב משרשיה, מאיפה לוקח את זה שאין את הכללים האלה, אלא בכל מקום אנחנו צריכים לבדוק בגופו של עניין ולראות כמו מי אנחנו פוסקים. אי למה מעד אתנן, אם תרצה ללמוד את זה מהמשנה שלנו, שלושה אנשים נרדמו כניסת שבת, הם היו ישנים בשום מקום שם, לא בתוך העיר, והם לא קנו לעצמם שביתה. ככה כשמאדם שובט באיזה מקום, יש לו 2,000 ממה מחוץ לעיר, מחוץ למקום שבו הוא קנה שביתה לכל צד. אבל אם הוא לא קנה לעצמו שביתה, אז יש לו רק 400, לפי אחת הדעות. עכשיו, ה-400 האלה שיש לו, יש פה שלושה אנשים. כל אחד מהם יש לו 400 בפני עצמו, ופה מדובר שהם היו סמוכים אחד ליד השני בתוך ה-800. הימני ביותר והשמאלי ביותר מרוחקים אחד מהשני בדיוק ב-800. והאמצעי בדיוק באמצע. עכשיו, קודם כל נותנים לאמצעי 400. הוא מתקרב לכיוון ימין 200 ולכיוון שמאל 200. עכשיו, הימני יש לו, חוץ ממה שהאמצעי התקרב אליו, יש לו עוד 200 עוד ימינה, והשמאלי גם כן יש לו עוד 200 עוד שמאלה, אבל חוץ מזה, לימני יש 200 בתוך האמצעי. האמצעי בעצם חלק מה-400 שלו, חצי מזה זה שלצד ימין, זה גם 2 מתוך ה-400 של זה בצד ימין, וחצי מתוך ה-200 השמאליות, הם בעצם גם כן 2 מתוך ה-400 של זה שעומד וקנה שביתה משמאלו. אז אם כן, יוצא פה דבר מעניין. יוצא שהאמצעי בעצם יש לו חלק עם שני הצדדיים, והצדדיים גם כן יש להם חלק עם האמצעי, כי יש להם 400, בתוך ה-400 של האמצעי, יש לימני 200 משותפות ולשמאלי 200 משותפות, כל אחד 200 אחרות. אז לכן במשנה למדנו שהאמצעי יכול לאכול ולהיות עם שני הצדדיים, כל אחד ב-200 שלו, ושני הצדדיים יכולים לאכול עמו, אבל שני הצדדים אסורים זה עם זה, כי ה-400, איפה שמסתיימות ה-400 של הימני, רק שם מתחילות ה-400 של השמאלי, אין להם 400 חופפות. ועל זה רבי שמעון אומר, למה הדבר דומה? ההלכה שאמרנו לגבי שלוש חצרות. הדבר שאמרנו לגבי שלושה אנשים, שלכל אחד מהם יש 400 שהן חופפות עם האמצעי. למה הדבר דומה? לשלוש חצרות הפתוחות זה לזה ופתוחות לרשות הרבים. שורה של שלוש חצרות באחד מהצדדים של רשות הרבים. שלוש חצרות, אחת לצד השנייה. בחצר האמצעית יש שני פתחים. פתח אחד לחצר הימנית ופתח השני לחצר השמאלית. אז אם כן, הן מחוברות יחד על ידי הפתחים האלה. בנוסף, כל חצר וחצר יש לה פתח נוסף לרשות הרבים. זאת אומרת, כל חצר יש לה שני פתחים לפחות. פתח אחד לרשות הרבים ופתח אחר לחצר שלידה. אז עכשיו, אם רוצים שתי חצרות לעשות ביניהם עירוב, המקרה הרגיל של עירובי חצרות זה שכל השכנים של אותה החצר מתערבים יחד. לפני שהם מתערבים, אז מדרבנן אסור להם להוציא דברים מהבית אל החצר, כי הבית הוא מקום פרטי. החצר משותפת לכל השכנים, שזה מערבים את כל בני החצר. עכשיו, אם רוצים לעשות עירוב של שני חצרות יחד, שתי חצרות, זה אפשרי בתנאי שיש פתח ביניהם. פה יש פתח ביניהם, אפשר לעשות עירוב בין שתי חצרות, ואז אי אפשר לטלטל מהחצר הזאת לחצר הזאת, מהבית לחצר, מהחצר לבית, שתי החצרות יהיו ממש מעורבות. אז אם ערבו שתיים החיצונות עם האמצעית, יש את האמצעית, יש את החצר הימנית והחצר השמאלית. החצר הימנית ערבה בנפרד עם האמצעית, והחצר השמאלית ערבה בנפרד עם האמצעית, אבל הימנית והשמאלית לא ערבו יחד. אז מה יהיה ההלכה? היא, החצר האמצעית, מותרת עמהם. מותר לה לטלטל דברים מהחצר האמצעית לחצר הימנית וכן לחצר השמאלית. והן מותרות עמה. מותר לטלטל מהחצר הימנית אל האמצעית ומהשמאלית אל האמצעית. אבל, ושתיים החיצונות אסורות זו עם זו. אסור לטלטל מחצר הימנית הקיצונית אל החצר השמאלית הקיצונית. כי שתי החצרות הקיצוניות לשני הצדדים, הם לא ירבו ביניהם. זה דעתו של רבי שמעון. ואמר רב חמה בר גוריא, אמר בשם מי? בשם רב. חשוב שנזכור, כי רב באמת במסקנה לא קיבל את כל הפסקי ההלכה שאמרנו בשיעור הקודם, שכשיש מחלוקת בין זה לזה, הלכה כמו אחד מהם לפי השמות שהזכרנו. אז רב אומר באופן מיוחד לגבי המחלוקת הזאת, שיש הרי את הדעה של חכמים שחולקים על רבי שמעון, והם סוברים שברגע שערבו רק הימנית עם האמצעית, השמאלית עם האמצעית, ולא ערבו כל שלושת החצרות יחד, כל החצרות אסורות זו עם זו. אסור לטלטל גם לא אל האמצעית ומהאמצעית. כולן אסורות. ועל זה פוסק רב הלכה כרבי שמעון. רגע, מי זה חכמים שחולקים על רבי שמעון? ומן פאלי גלי? רבי יהודה. מי אמר? חכמים. מי אמר שזה הכוונה לרבי יהודה? רש"י מביא אחד הפירושים, כי בדרך כלל רבי יהודה הוא הבר פלוקטה של רבי שמעון. אז מן הסתם זה רבי יהודה. או פירוש נוסף, כי במשנה מפורש הדין הקודם אמר רבי יהודה באותה משנה. אז מן הסתם מי שחולק על רבי שמעון זה גם רבי יהודה. טוב, יש מחלוקת בין רבי שמעון לבין רבי יהודה. אומר רב, כאן הלכה כרבי שמעון. רגע, יש לנו כללים, לא? מה קורה כשיש מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה? ואמרת רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כמו רבי יהודה. איך רב אומר הלכה כרבי שמעון? יש לי הוכחה, אומר רב משארשיה, שהכללים האלה לא נכונים. ובמסקנה זה נכון לגבי דעתו של רב. כי מי אומר כאן הלכה כרבי שמעון רב? באמת רב לא קיבל את הכללים האלה. אבל בינתיים הגמרא עדיין מנסה לדחות. בסוף הגמרא מקבלת את הרעיון, כמו שכבר אמרנו, שרב לא מסכים עם הכללים האלה. אבל הגמרא בהתחלה דוחה שיכול להיות שרב כן קיבל את הכללים האלה. שואלת הגמרא, מה היא קושיה? מה זה סותר? אולי רב קיבל את הכללים האלה, ובכל זאת כאן הוא סובר על החקר רבי שמעון. למה? כי פה באופן מיוחד הוא חרג מהכללים הקבועים, ופה באופן מיוחד הוא פוסק כמו רבי שמעון. דילמה, איך דאיתמר? במקום שנאמר מפורש הלכה כמו אחד מסוים, כמו תנא מסוים, יתמר, אז שמה באופן מיוחד, זה ככה. אבל איך דלא יתמר, שלא נאמר במפורש הלכה כמו אחד מהם, אנחנו כן נלך לפי הכללים הקבועים. מי אמר שהכללים הקבועים לא קיימים בכלל? אז הגמרא מוכיחה מהוכחה שנייה, אנחנו תראה גם פה שזה דעתו של רב, שהוא לא מקבל את הכללים האלה, הוא מתייחס בכל הלכה לגופה של הלכה, לדעת כמו מי להכריע, אלא מאחה. אתנן, אם רוצים לעשות עירובי חצרות, אז כמו שאמרנו, חצר אחת, בחצר יש כמה בתים, כמה שכנים, כל השכנים מתחברים יחד, מתערבים יחד, כל שכן מביא כיכר, שמים את זה באחד הבתים, וזה אומר שכולנו רשות אחת, כמו משפחה אחת, מותר לכולנו להוציא מהבית לחצר, מהחצר לבית. החצר הסמוכה, אפשר גם לעשות את זה? אפשר. ואם יש מבוי, החצר שממול, אפשר גם? אפשר גם, זה נקרא שיתופי מבואות. אפשר בעצם לערב את כל השכונה, את כל העיר. אבל זה תנאי, בתנאי. שזה עיר של יחיד, שיש בעיר עד 600 אלף איש. אבל אם זה עיר של רבים מעל 600 אלף איש, אתה יכול לערב את כל העיר, אבל אתה חייב להשאיר חלק מהעיר שאותה אתה לא מערב. זה מה שאומרת כאן המשנה. עיר של יחיד. ונעשית של רבים. הייתה עיר של פחות מ-600,000 איש. ולכן, היה אמור להיות מותר לעשות עירוב לכל בני העיר יחד. והראש העיר שם היה מאוד מאוד מוצלח, הצליח להביא זוגות צעירים, להביא מקומות עבודה, להפריח את העיר, והעיר נפכה להיות מעל 600,000 איש, קרוב למיליון תושבים, פילי פלאים. עכשיו כבר אי אפשר להריב את כל העיר ביחד. כך היה אמור להיות. בכל זאת, מערבין את כולה. אפשר לעשות עירוב לכל העיר, כמו שהיא עדיין עיר של יחיד, כי בהתחלה היא הייתה עיר של יחיד. מתי תהפוך להיות עיר של רבים שיהיה אסור לערב שם? בזמן שהרשות הרבים שלה יעברו 600,000 איש ביום. אז כבר לא יכלו לעשות עירוב כל העיר ביחד. או גם אם לא יעברו שם 600,000 איש, אלא אם יש שם רחוב שרחב 16 אמה, אז כבר לא יהיה אפשר לערב את כל העיר ביחד. ואם זה מקרה הפוך, עיר של רבים, בהתחלה כשהעיר הזאת היא, היה השקה של העיר, כשבנו את העיר, ההמונים התיישבו בעיר הזאת. היה ברכה גדולה. את העיר של רבים. גרו שם לפחות 600,000 איש. אבל הייתה הגירה שלילית, כמו שזה נקרא היום. לא היה מקומות עבודה, לא היו מרוצים מהניקיון, לא היו מרוצים מהסדר. אנשים עזבו. והעיר נעשית של יחיד, נהיה שם פחות מ-600,000 איש. יש לעיר דין של עיר של רבים. עדיין. אין מערבין את כולה. כי היא עדיין נחשבת עיר של רבים. למה? כיוון שהעיר הזאת כבר הייתה פעם עיר של רבים, אז חוששים אולי זה זמני זה שעזבו חלק מהאנשים, אולי עוד יחזרו, יתחזור להיות עיר של רבים, לכן השאירו את הדין שיש לדין עדיין של עיר של רבים, ואי אפשר לעשות עירוב של כל העיר. מה כן? אז מה, חייבים לעשות רק חצר-חצר? אפשר לעשות עירוב כמעט כל העיר ביחד. אלא אם כן, עושה חוץ עלה, הוא משאיר מחוץ לעירוב, שיעור של עיר שלמה, עיר קטנה אמנם, כעיר שהשם שלה חדשה, הייתה עיר שהייתה נקראת עיר חדשה, שבחבל ארץ יהודה. אז, אם הייתה עיר של רבים ונהייתה עיר של יחיד, אתה יכול לערב כמעט את כל העיר, לשייר מחוץ לעירוב גודל של עיר שהייתה נקראת בשם חדשה, ואז כל העיר חוץ ממנה יהיה עירוב. ואם זה עיר של רבים ועדיין של רבים, גם כן. אתה יכול לעשות עירוב כל העיר, רק להשאיר חוץ עלה, כמו עיר חדשה שביהודה זה דעה אחת, שיש בה 50 דיורים דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, לא צריך להשאיר מחוץ לתמונה שטח כזה גדול, 50 דיורים, כי עיר חדשה שביהודה לא צריך כל כך הרבה. מספיק שישאיר מחוץ לעירוב שלוש חצרות. שלוש חצרות. שבכל חצר יש שני בתים. בסדר? כמו מההלכה. שוב פעם רב. ואמר רב חמא בר גוריא אמר בשם מי בשם רב. הלכה כמו מי? כמו רבי שמעון. ומה נפה לגלי? מי חולק על רבי שמעון כאן? רבי יהודה. איך אתה פוסק רבי שמעון? אם יש את הכללים שאמרנו בשיעור הקודם. הכלל שאמרנו, אמרת, כשיש דעתו של רבי יהודה. ומול לו יש את רבי שמעון, הלכה לא כרבי שמעון, אלא כרבי יהודה. אומר רב משאר שמה אני רואה מפה, שלא מקבלים את הכללים האלה. אתה רואה כמו רב פסק, כמו דעה אחרת לגמרי. שאלת הגמרא עוד פעם, מהי קושיה? דיל מה אחד יתמר, אך הנם יהיה אחד יתמר, יתמר, אחד לא יתמר, לא יתמר. אולי גם פה נאמר אותו דבר כמו שאמרנו מקודם. בדרך כלל יש את הכללים האלה, רק כמו שאתה יודע, בכל כלל יש יוצא מן הכלל. איפה שנאמר מפורש אחרת, כמו פה, הלכה כרבי שמעון, בסדר. אז פה הלכה כרבי שמעון. אבל איפה שלא נאמר במפורש, כשאתה רואה רבי יהודה ורבי שמעון, לא כתוב לך כמו מי ההלכה. הלכה כרבי יהודה? אולי. וכמו שכבר אמרנו, בסוף נשאר כן, שאין את הכללים האלה לפי דעתו של רב. רב פה שאמר לך כרבי שמעון, כי הוא באמת לא מקבל את הכללים האלה. הגמרא מוכיחה מהוכחה נוספת את דעתו של רב משערשיא, שאין את הכללים שאמרנו ביעקב רבי זיקה ורבי יוחנן, מה דתנן. כמו שכבר אמרנו, כשיש חצר משותפת לכמה שכנים, חכמים אסרו לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית. כי הבית הוא מקום של אחד, והחצר הוא מקום שנראית כמו רשות הרבים, כי היא שייכת לרבים. אלא אם כן, כל השכנים עשו יחד עירוב חצרות. כל שכן ושכן הביא כיכר, השתתף בכיכר ושמו את הכל באחד הבתים, שאז כולם נחשבים כמו משפחה אחת אפשר לעשות עירובי חצרות. כאן במשנה מדובר שכל השכנים כמעט השתתפו, אבל הכמעט הוא מאוד משמעותי. יש כאלה אומרים, לבערך אין ערך. אם אתה תתקשר בערך למספר, אתה תגיע למישהו אחר. אחד לא עשה עירוף. נו, זה לא... אז אי אפשר לטלטל, אף אחד לא יכול לטלטל מהבית לחצר. אבל בדיוק אותו אחד שלא ערב, למה הוא לא יכול להשתתף איתנו? הנה סתם, כי הוא פשוט מאוד היה צריך לעזוב את ה... את ה... הוא עזב את המקום. הוא בשבת לא נמצא פה. המניח את ביתו, הלך לשבות בעיר אחרת. הוא לא השתתף בעירוב, אבל הוא גם לא פה בחצר. הוא אסר על בני החצר לטלטל, כי הוא... יש לו פה בית. והוא לא עשה עירוב חצרות איתם. אז יש פה רשות של אחד בחצר הזאת, שלא עשה עירוב עם כולם. אמנם הוא לא פה, אבל... זה הבית שלו, יש לו פה, איזשהו כוח, יש לו פה שליטה, יש לו פה שותפות. אחד נוכרי, בין אם השכן הזה הוא אינו יהודי, ואחד ישראל, לפי דעתו של רבי מאיר, אוסר לבני חצרות, דברי רבי מאיר. זה שהוא לא השתתף, איך זה נאמר, פגע וברח. הוא לא עשה שיתופי מבואות איתם והלך. ועכשיו כולם פה תקועים, לא יכולים לצאת שום דבר מהבית לחצר ומהחצר לבית. ככה דעתו של רבי מאיר. רבי יהודה אומר, תראה, בן אדם הזה מבחינתי לא קיים. איפה הוא? תראה לי אותו. הוא לא פה בעיר בשבת הזאת. מבחינתי השבת הזאת הוא לא פה. הוא לא עושר. אינו עושר. רבי יוסי אומר, תלוי. אם השכן הזה הוא נוכרי, עושר. למה? בגלל שהוא לא יהודי? מה? זה לא קשור. אנחנו מכבדים את כולם. אלא, מה תעשה אם בשבת פתאום הוא יבוא? הוא הרי לא יהודי, הוא לא שומר שבת. יכול להיות שהוא פשוט יום אחד יופיע פה, פתאום בשבת הוא יופיע. אז לכן אתה צריך להתחשב ברשות שלו, כי יכול להיות שהוא פה, הוא יחזור לפה לשבת הזאת. אבל ישראל אינו עושר. הוא לא עושר, למה? מה הוא יחזור? אתה יחזור. אסור לו לחזור. הוא בעיר אחרת, אסור ללכת מחוץ לתחום. אז לכן, מבחינתנו, השבת הזאת הוא לא נחשב אחד מהרשויות. מפני שאין דרך ישראל לבוא בשבת, הוא לא יבוא בשבת לעיר, אז לכן הוא לא עושה. רבי שמעון אומר דעה נוספת, אפילו הניח את ביתו בערב שבת, הלך להתארח, הלך לשבות אצל ביתו, באותה העיר, לא הלך לעיר אחרת. אינו עושר. מבחינתנו הוא לא פה. מה, אולי הוא יחזור? לא, הוא לא יחזור. תראה, ייתנו לו שם לאכול טוב, הוא יישאר שם כל השבת. שכבר ישיח דעתו מהמקום הזה. לכן, גם אם הוא לא ערב, מותר. כמו מההלכה, כמו הדעה הזאת. ומי אומר את זה? פעם נוספת, פעם שלישית רב. ואמר רב חמא בר גוריא, אמר בשם מי? בשם רב, הלכה כמו רבי שמעון. זה שוב פעם חורג מהכללים שדיברנו כמו מי פוסקים. ומה נפליג עלי? מי זה שחולק על רבי שמעון? חלק מאלה שחולקים עליו. רבי יהודה! כי רבי יהודה מתיר רק עם היהודי אך לעיר אחרת, אנחנו אומרים שהוא לא אוסר על בני החצר, שהוא לא עירב איתם. ואמרת רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה. איך פה אתה פוסק פעם שלישית כבר כמו רבי שמעון מול רבי יהודה? מה אני רואה מפה? אין את הכללים האלה, אומר רבי שר שאין, הכללים האלה לא התקבלו. אבל זה כבר פעם שלישית רב אומר את זה. ופעם שלישית הגמרא דוחה, זה לא הוכחה. יכול להיות שבכל השלוש פעמים האלה רב קיבל שכאן באופן מיוחד זה יוצא מן הכלל, אנחנו חורגים מהכללים ואנחנו פוסטים כמו רבי שמעון. דילמה האחנה מאיך עדי יתמר, איפה שנאמר מפורש של אחר כרבי שמעון, יתמר, נאמר, איך עדי לא יתמר, לא יתמר. אלא, מעד אתנן. הכללים האלה לא מקובל, לא נפסקים. מה ההוכחה שלי מהמשנה הזאת? המשנה מדברת, אדם שהולך בדרך בערב שבת, האנשים פעם היו הולכים והולכים והולכים והולכים. היו יכולים ללכת, אנחנו ברכב נוסעים, תוך שעתיים מגיעים מקצה הארץ ועד קצהו. תוך 8 שעות אנחנו חוצים את חלק גדול מארצות הברית. אנשים פעם היו יכולים ללכת ימים ושבועות, ללכת וללכת. אנשים הולכים. והנה יום שישי אחרי צהריים. ואין שום אופק. אין שום מושב, אין עיר, אין כלום. בן אדם שבדרך, הדבר שהכי חשוב לזה שאין אפשרות להתקדם. אולי הוא ימצא איזשהו מקום יישוב, אולי ימצא מקום להסתדר. אם הוא לא ישבות בשום מקום, יש לו בעיה. הוא לא יוכל להתקדם. אז הוא מחפש מקום שביטה. איפה השביטה שלי השבת הזאת? כדי שאני אוכל משם והלאה 2,000 מה לכל צד ללכת בשבת. כתוב שאם הוא מכיר איזה עץ, בסוף 2,000 מה, גם אם הוא לא רואה את זה. אתה יודע שמפה, איפה שהוא עומד עכשיו, איזה בן אדם נווד מקצועי, הולך דרכים מקצועי. הוא יודע בדיוק, מכיר כל אבן. הוא יודע שבדיוק 2,000 מה מפה, יש עץ. איזה גדר, איזה מקום. הוא יכול להגיד שביטתי באותו עץ. מה הרוויח? ככה אם הוא היה קובע השביטה כאן, היה לו רק 2,000 מה לכל צד. הוא לא יכול להתקדם יותר מ2,000 מה לצד לכיוון המשך הדרך. אבל אם הוא אומר שביטתי באותו עץ שנמצא עוד 2,000 מה מפה, לכיוון אותו דרך ששם אני רוצה להתקדם, שביטתו שם. ושבת עצמו מותר לו להמשיך ללכת, כמובן הוא יצטרך לראות מה הוא עושה עם החבילות שלו, זה בעיה לטלטל, אבל הוא יכול להמשיך ללכת עד אותו עץ, ומאותו עץ יש לו עוד 2,000 מה. ועל זה אומרת המשנה, זהו שאמרו, העני, מי זה עני? זה יכול להיות העשיר הכי גדול, אבל הוא כרגע בדרך. יש לו וילה, יש לו כל מעדני עולם על שולחנו, אבל פה אין לו אפילו לחם לאכול. אז הוא נקרא אני. אין לו לחם לעשות עם זה עירובי תחומים. דרך כלל עירובי תחומים, צריך לשים מזון שתי סעודות, אבל אין לו. אז זה אמרו, אני, כוונה מישהו שנמצא בדרך שהוא כמו אני, מערב ברגליו. זאת אומרת, לאו דווקא ברגליו. הוא יכול לקנות שביטה גם בלי לשים שם אוכל לפני כניסת השבת. מזון שתי סעודות כעירוב תחומין, זה נקרא עירוב תחומין גם ברגליו. זאת אומרת, לפי דעתו של תנא קמא, התנא הראשון, אדם שיש לו אוכל, אסור לו לעשות, הוא לא יכול לעשות עירובי תחומין על ידי שהוא אומר שביטתי במקום פלוני, או שביטתי פה. צריך לשים מזון שתי סעודות, אבל אם אין לו, אמרו, אני מערב ברגליו. בסדר, אתה יכול לעשות עירוב גם בלי אוכל. רבי מאיר אומר, אנו אין לנו, אלא אני. כמו שאמרנו, רק אני מערב ברגליו. אבל אדם שיש לו אוכל, צריך לשים אוכל בסוף התחום. רבי יהודה אומר, אחד אני ואחד עשיר יכולים לערב ברגליהם, גם אם הוא עשיר. אז בשביל מה אמרו בכלל לעשות עירוב בפת? לא אמרו מערבים בפת, אלא להקל, להעשיר על מי שיש לו אוכל. או שאתה תשלח מישהו שישים לך אוכל, אם קשה לך ללכת, או שאתה בעצמך תלך בסוף התחום ותקבע שם שביטה. להקל על השיר שלא ייצא ויערב ברגליו, ולאכול לשלוח את הלחם על ידי שליח, שהוא יעשה לו ערובי תחומים. כמו מי נפסוק, ומתנה לי רב חייה, בר אשי לחייה, ברב, כמי דרב. רב חייה בר אשי לימד את בנו של רב. מה הוא לימד אותו? הוא אמר לו, מה שרבי יהודה אומר, אחד אני ואחד עשיר מערב ברגליו. רב כשהוא שמע איך שהוא מלמד את הבן שלו, אמר לי, תשלין, תגיד גם כמו מי ההלכה. דרך אגב, רואים פה דבר גדול, שבן אדם צריך להשתדל כשהוא לומד משניות, גמרות, גם לדעת כמו מי ההלכה, איך נפסק. תגיד לו כמו מי נפסק, כמו מי נפסק פה. סיים בנמי הלכה כרבי יהודה. זה מפתיע מישהו? זה חידוש? רב מחדש פה משהו? כמו בין מי למי היה פעם מחלוקת? רבי מאיר ורבי יהודה. מה אומר רבי יוחנן? רבי מאיר ורבי יהודה, כמו מי פוסקים? מה הכלל? כמו רבי יהודה. שואלת הגמרא, תרתי למה לי? שמע, שמע אתה צריך להגיד לו, תגיד לבן שלי, הלכה כמו רבי יהודה, הוא לא ידע לבד. הוא ישמע מה שאמר גדול הדור בארץ ישראל, רבי יוחנן היה באותו תקופה של רב, שהיה בבבל, רבי יוחנן היה בארץ ישראל, ישמע שרבי יוחנן אמר את הכלל הזה, ויפסוק כמו רבי יהודה, הוא יודע לבד, למד אותו את הכללים בתחילה שאתה מתחיל למד אותו משניות, תגיד לו, שמע, חלוק את רבי יהודה ורבי מאיר, תפסוק כמו רבי יהודה. מה, היה כל כך חשוב לרב להתערב כשחיה, איך קראו לו, חיה ברש, רב חיה ברש, היא לימד את חיה, בנו של רב. משנה, לא, תגיד לו שהלכה כמו רבי יהודה, נו, מישהו חשב שלא? מה אתה רואה מפה? שרב לא קיבל את הכללים האלה בכלל. אומרת, הגמרא, אתה צודק. פה אתה כבר באמת צודק. אבל זה רב. כמו שכבר אמרנו בהתחלה, רב לא קיבל את הכללים שאמרנו בסוף השיעור הקודם, כשיש זה וזה, אז הלכה כזה. לא קיבל את הכללים האלה. בכל מקום בודקים ומכריעים לפי המקום, כמו מההלכה. מה הקושי, דילמה, אמרת הגמרא ככה, דילמה רב לתלי לעני כללי. רב הוא זה שלא סובר את הכללים האלה, של רבי יוחנן. להלכה, הלכה כמו רבי יוחנן, שכן יש את הכללים האלה. למה באמת? ריטב"א מביא שכשיש מחלוקת בין רב לבין רבי יוחנן, גם פה יש לנו כלל, מה פוסקים? הלכה כרבי יוחנן. אז יש מחלוקת, האם יש את הכללים או אין את הכללים, הלכה שיש, כי פוסקים כמו רבי יוחנן שיש. טוב, עכשיו הגמרא מביאה עוד ניסיונות לומר שלא רק רב לא קיבל את הכללים האלה, אלא גם רבי יוחנן, שהוא בעצמו אמר את הכללים, הוא בעצמו חרג מהם. אבל הגמרא דוחה אחת לאחת. בסוף נשאר שרק רב לא קיבל את הכללים האלה. אלא מנסה הגמרא להוכיח מעד אתנן, מסכת יבמות. תורה כותבת, דבר מאוד מאוד סתום. הרמב"ן מתייחס למצווה הזאת כדבר תמיר ונעלם. סוד גדול, מצוות ייבום. תורה כותבת דברים, בדרך כלל כשתורה כותבת דברים, זה דברים שהם יישובו של עולם, דברים שבאמת, על שלושה דברים העולם עומד, אחד מהם זה תורה, באמת העולם מתקיים. על תורה. התורה היא פשוט נותנת אור לחיים של האדם. אבל מצוות ייבום נראה כמו דבר סוד כמוס, סוד תמיר. שיש אחד שחלילה נפטר בלי ילדים, אשתו אלמנה, מה הדבר שהיית אומר שהיא תעשה? שתשקם את עצמה ותתחתן עם מישהו אחר. אומרת התורה, היא תלויה עדיין בבעלה. היא לא נשואה לבעלה, שתתחתן עם אח של בעלה. זה נקרא ייבום. בדרך כלל זה איסור חמור. להתחתן עם אח של בעלה? סור, זה אחד מהעריות. גם אחרי שבעלה נפטר, אסור להתחתן עם אחיו. אם הוא ישיר ילדים, בעלה, אסור, איסור חמור מהתורה. אבל התורה כותבת מצוות ייבום, מצווה מיוחדת, שאם הבעל נפטר בלי ילדים, יש מצווה לאח של בעלה, לייבם את אשת אחיו. היום זה לא נוהג, אבל שאול אומר במסכת יבמות, שאם הוא לא עושה את זה לשם שמיים, עדיף שלא יעשה בכלל. יש פה סוד גדול, כי הבן שיוולד יקרא על שם אחיו המת, וזה חסד גדול עם הנפטר, זה דברים, יש אומרים שזה תורת הגלגולים מרומז פה וכולי, יש פה דבר גדול. אומרת המשנה, רוצים לקיים מצוות ייבום, בסדר גמור, להמתין. לא מיד אחרי שהבעל נפטר לקיים מצוות ייבום. היבמה לא תחלוץ, אם הבעל לא רוצה לייבם את היבמה הזאת, שזה מה שבדרך כלל היום אנחנו לא עושים ייבום, או ברוב הקהילות בכל אופן, עושים חליצה. זה טקס כמו גט, כמו שתורה כותבת. אז להמתין. לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיהיו לה שלושה חודשים מאז שבעלה הסתלק מן העולם. עכשיו, זה לאו דווקא יבמה. כל אלמנה. וכן שאר כל אנשים. תכף נראה גם גרושות. לא ינשאו ולא יתארסו. אתם יודעים מה זה בזמנם? אירוסין זה לא האירוסין שלנו היום. האירוסין היה כמעט להתחתן. היה החתן נותן לכלה, כמו מה שהם מדברים, נותנים טבעת, הוא אומר, את מקודשת לי בטבעת זו, היה מקדש אותה באירוסים. רק הוא לא היה מביא אותה אל ביתו, שזה נקרא נישואין, חופה. אז לא יתרסו עד שיהיה להן 3 חודשים מאז שהבעל נפטר או שגירש אותה. אחד בתולות, אפילו שעדיין הן בתולות, ואחד בעולות, אחד אלמנות, ואחד גרושות, אחד ארוסות, ואחד נשואות, לדעת הנקמה. זאת אומרת, אין דבר כזה, אחרי שעוזבים בעל אחד, לקחת בעל אחר מיד. צריך להמתין 3 חודשים. הרעיון התחיל מזה, שאולי היא מעוברת, ואם היא תתחתן מיד עם מישהו אחר, אז אחר כך שהתינוק יוולד, לא ידעו האם היא השלימה 9 חודשי עיבור מהבעל הראשון, או שהיא רק 7 חודשי עיבור מהבעל השני. אז בשביל זה ממתינים 3 חודשים. אבל תקנו תקנה, שזה לא משנה, גם אם היא לא הייתה אפילו נשואה, היא רק הייתה ארוסה. בכל זאת, ממתינה 3 חודשים. רבי יהודה אומר, אם היא אלמנה, אולי גם גרושה, או גרושה, מן הנשואים, שהייתה נשואה לבעל הראשון, אז מותר לה להתארס עם הבעל האחר. כי הם רק התארסו, הם לא מתכוונים ממש להתחתן. והארוסות, שלא חוששים בכלל אולי מעוברות, כי הם רק היו הריסות, אז אפילו ינשאו. חוץ מארוסה שביהודה, בחבל ארץ יהודה בזמנם, גם נשים שרק קיבלו קידושין, שהבעל נתן לה, אמר לה, הרי את מקודשת לי, בטבעת זו, כדעת משה וישראל, גם כן, בחבל יהודה, גם אם רק הייתה ארוסה כבר, גם כן אסור לה להתחתן מיד. למה? כותב רש"י, שהיו רגילים לייחד חתן וכלה קודם כניסתם לחופה, אחרי האירוסים, לפני החופה, לפני הנישואין, כמו שכתוב במסכת כתובות. אז לכן חוששים שמה היא מעוברת ממנו. פני שליבו גס בה. רבי יוסי אומר, כל הנשים לא ינשאו, לא יעשו נישואים, אבל יתארסו רק כקידושין. חוץ מן האלמנה, בגלל סיבה אחרת. האלמנה מהנישואים לא תתחתן מיד אחרי שנפטר בעלה. לפחות חכה 30 יום, אבלות על בעלה הראשון, פני העיבול. בסדר, אז שמענו פה כמה דעות, מה עושים לגבי התחתן פעם שנייה. טוב, מתי מתחתנים פעם שנייה? ואמרינן, הגמרא במסכת יבמות, מתייחסת למשנה הזאת. מספרת שם הגמרא, רבי אלעזר, היה פעם אחת שלא על לבי מדרש, או לא היה בבית המדרש. היה מאוד מעניין, מה דיברו בבית המדרש, הוא הרגיש שהוא פספס עולם ומלוא, אז הוא חייב להשלים את זה. אשכחי לרב אסי, רבי אסי, דאבה קאם, מצא אותו, עומד, אמר לי, תגיד, מה היה אמור בבית המדרש? הרי פספסתי הרבה, תגיד לי, מה אמרו בבית המדרש? אמר לי, אני אספר לך, אמרו דברים מעניינים מאוד. אחי, אמר רבי יוחנן, היה פה כמה דעות, ההלכה כמו רבי יוסי, נשים יכולות להתארס. הבעל נפטר, התגירש, יכולות להתארס. חוץ מהאלמנה מן הנישואים, שתחכה 30 יום בשביל העיבול, לאבל. מי אמר הלכה כרבי יוסי? שים לב, רבי יוחנן. פעם ראשונה שאנחנו מוצאים פה לא רב שאומר הלכה כמו. רבי יוחנן אומר, הלכה כרבי יוסי. למה פסק רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי? מכלל, די יחידה פליגלי. זה דעת יחיד, זה שחולק על רבי יוסי. זה שאומר ש כל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיעברו עליהם 3 חודשים. ולכן פוסק רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי מחברו. בעצם אמרנו חלק מהכללים, הלכה כרבי יוסי לא מחברו אלא מחבריו. אז משמע שאפילו אם רבים חולקים על רבי יוסי, אמורה להיות הלכה כמו רבי יוסי, אז מה זה משנה אם יחיד חולק עליו או לא? אז תוספות, בדיבור המתחיל כרבי יוסי, לומד שרבי יוחנן סובר הלכה כרבי יוסי רק מחברו ולא מחבריו. אז מה רואים מפה בכל אופן? שזה, זה שרבי יוחנן פוסק כמו רבי יוסי, סימן שזה שחולק עליו זה אדם, זה תנא היחיד. כי אם זה היה מול הרבים, רבי יוחנן היה פוסק כמו הרבים ולא כמו רבי יוסי. אומרת הגמרא, נכון, אין, באמת זה דעת יחיד, מי שחולק על רבי יוסי. זה שאומר שכל אנשים שהתגרשו, שהתאלמנו לו עלינו, אנחנו אומרים, שחכו שלושה חודשים, זה דעת יחיד באמת, בוא תראה מי אומר את זה. והתניה, באמת כך כתוב הברייתא, הרי אישה שלא לא הייתה עם בעלה בכלל, לפני שהם נפרדו על ידי גירושין או על ידי שהוא נפטר, היא הייתה רדופה ללך לבית אביה. היא לא הייתה מסוגלת להיות עם בעלה. היא לא הייתה בבית בכלל איתו. היא הייתה נשואה רק במסמכים, או על פי ההלכה, אבל היא לא היו בפועל חיים ביחד. או שהייתה לה כעס עם בעלה, ולכן הם לא שימשו, הם יודעים. או שהיא עקרה, או שהיא זקנה, או שהיא קטנה, שלא יכולים להתעבר וללדת. וכן הילונית, ושאינה ראויה לילד. אינה ראויה לילד, שהיא שתתה סם, שעשה אותה עקרה. בכל אופן, אין חשש שהיא מעוברת. או שהיה בעלה חבוש בבית האסורים, ולא הייתה איתו בכלל. או המפלת לאחר מיטת בעלה. קיצור, רשימה ארוכה של דוגמאות, היא לא מעוברת נקודה. כולן צריכים להמתין שלושה חודשים דברי רבי מאיר. למה? מה אתה חושש? למה לחכות שלושה חודשים? גזרה. חכמים השתדלו תמיד לעשות דברים ברורים. אתה יודע, בן אדם, זה מחכה שלושה חודשים, זה לא מחכה שלושה חודשים. כולם מחכים שלושה חודשים, זה כלל קבוע. מה קרה? חכי שלושה חודשים, לא קרה שום דבר. עוד יהיה לך אורך ימים ושנות חיים, למה את ממהרת? גזרה של רבי מאיר. הוא זה שאמר, הוא התנא השני שחולק על רבי יוסי. וכאן בא דעתו של רבי יוסי, שהוא מתיר, הוא מתיר מה? כל הנשים, אמרנו דעתו של רבי יוסי, מותרות להינסה מיד. כל הנשים, רבי יוסי אומר כל הנשים, התארסו, לא להינשא, התארסו. רבי יוסי לא מתיר להינשא. אז באמת, במסכת יבמות, דף מ"ב עמוד ב', כותב תוספות, דיבור המתחיל רבי, דעתו של רבנו תם, שכאן צריך לגרוס, רבי יוסי מתיר להרס מיד. הוא לא גורס את המילה ולהינשא. כי מקודם ראינו, דעתו של רבי יוסי שרק התארסו להינשא, לא יכולים. בכל אופן, רואים שרבי מאיר הוא זה שסובר שגם על אישה שלא חוששים שהיא מעוברת, תחכה שלושה חודשים, והוא הדעת יחיד שחולק על רבי יוסי. רגע, 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 רגע. הבנתי. זה כבר לא הלכה כי רבי יוסי מחברו, שזה גם כן כלל שכבר נאמר. עוד משהו. מי זה שחולק על רבי יוסי? רבי מאיר. כמו מי אמורה להיות הלכה? אין את רבי יוחנן. סתם, יש אותך. אתה לא מכיר את הכללים? רבי יוסי ורבי מאיר, הלכה כרבי יוסי, מה צריכים לכתוב את זה? מה רבי יוחנן היה צריך ללמד את זה? והאמרת, רבי מאיר ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי. החידוש, אמר, אחי אמר רבי יוחנן, מה אמרו בבית המדרש? אחי אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יוסי. מה על החידוש? מה אנחנו יודעים ודאי? זה הכלל. רבי מאיר ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי. זה כבר הגמרא לא אומרת. נכון, גם רבי יוחנן לא קיבל את הכללים. רבי יוחנן דרך אגב הוא זה שאמר חלק מהכללים, כמו שראינו ליל. ומה היא קושיה? זה לא קושיה. עם כל הקושיות שקיבלנו כבר סיימנו. באמת, רק רב זה שלא קיבל את הכללים. אבל זה, מה זה קשור? זה בכלל לא על זה דיברנו. יכול להיות הלכה כרבי יוסי מרבי מאיר, אבל פה יש משהו מיוחד שהיינו יכולים לומר שהלכה כרבי מאיר. למה? כי רב נחמן אמר בשם שמואל דבר מעניין. הוא אומר, הלכה כרבי מאיר בגזרותיו. באמת, בדרך כלל אנחנו באמת לא פוסקים כמו רבי מאיר, אבל כשרבי מאיר גוזר גזרה, כמו פה. כל אנשים, גם אם יש סיבה לאסור, גם אם אין סיבה לאסור, כולם יחכו 3 חודשים, זה גזרה. אומר, הוא אומר, שמואל הלכה כרבי מאיר בגזרותיו. הייתי חושב, דילמה, אולי להפוקה מדרב נחמן אמר שמואל. דאמר, הלכה כרבי מאיר בגזרותיו, כל מקום שהוא בא להחמיר. אז על זה בא רבי יוחנן לומר, שאפילו שפה רבי מאיר החמיר, לא פוסקים כמו רבי מאיר, אלא כמו רבי יוסי. אז זה מפה ראיה. ובאמת, להלכה, בסוף המסקנה של הגמרא נשאר שרבי יוחנן כן סבר את הכללים האלה. ופה הסיבה שהוא צריך להגיד מיוחד הלכה כרבי יוסי, כי רוצים להוציא מדבריו של רב נחמן בשם שמואל, שהלכה כרבי מאיר בגזרותה. אלא, מאיפה נוכיח שלא פוסקים כמו כל אותם כללים? מהד תניא, ברייתא. היום ברוך השם, התקיים בנו מה שאנחנו תמיד התפללנו בימים הנוראים, שכל העולם כולו ידעו כי השם הוא האלוקים. כמעט בכל העולם כולו, הרבה, חלק גדול מהעולם מאמינים שיש הקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם. אבל בדורות קדמונים היו הרבה אנשים לא כל כך חכמים. אולי זה היה טרנד, זה היה בכל המקומות זה היה מקובל, ובעיתונים היו מאוד משמיצים את אלה שלא עובדים עבודה זרה, אבל אנשים היו עובדים עבודה זרה, זה היה טמטום. אבל אנשים היו עובדים עבודה זרה. היום גם כן יש הרבה טמטום, והרבה מאוד מאמינים בכל מיני הבלים, שהדורות הבאים יצחקו מהדור הזה. ואנחנו צריכים ללכת בדרך הישרה, בכל אופן. היה טמטום, רוב העולם עבדו עבודה זרה. ועוד היו עושים חגים לעבודה זרה, יום הידיהם של העבודה זרה. היהודים היו גרים בין אותם מטומטמים, עובדי העבודה זרה. זה היה חג, אתה מבין? זה לא כמו היום אנחנו מסתכלים עליהם כמו אנשים שנפלו מאיזה מאדים. באמת, אנשים ממש האמינו בזה. היו פנאטים, אדוקים בעבודה זרה. היה יריד. אגב, היום משתמשים במילה יריד. כל מי ששומע את המילה יריד, בדרך כלל זה עושה לו טוב. יריד. הולך להיות שם מחירות וזיל הזול. מאוד מעניין, יש דבר פילי פלאים. מאיפה מגיע השם הזה יריד? אנחנו נולדנו לפני 70 שנה, נולדה השפה העברית, אולי לפני 100 שנה, אבל המילה יריד היא מילה מאוד מאוד עתיקה. מאיפה היא נוצרה? אז יש מלפני אולי 1,000 שנה, בדורו של רשי, אולי לפני רשי אפילו, יש כאלה אומרים שזה אפילו רשי בעצמו, היה אחד שקראו לו רבנו שלמה בן היתום. הוא חיבר ספר על מסכת, שימו לב טוב, מסכת משכין. למדתם פעם מסכת משכין? לא מוכר לנו היום כזאת מסכת. אבל מה זה באמת המסכת? היא קיימת. זה מסכת מועד קטן. למה היא נקראת מסכת משכין? כי המסכת מתחילה במילה משכין. משכין בית השלחים. אז כותב שם הדבר מעניין. רבנו שלמה בן היתום, בדף י' עמוד א', מה זה יריד? מה המקור של המילה יריד? שוק שמתקבצים בו כל הסוחרים, ונקרא יריד, לשון ירידה והשפלה. למה ירידה והשפלה? אתה יודע איזה מחיר טוב קיבלתי שם? אתה יודע למה? בעבור שילכו שם הגויים לגדל ולקלס עבודה זרה שלהם. זה מה שאתם עושים ביריד. לא קראו לזה חכמים שוק. מה קראו לזה? יריד, ירידה, השפלה. הפכו חכמים בלשון גנאי. ככה הוא כותב, מאוד מעניין. אבל נשאלת השאלה, אנחנו נשתתף עם היריד? עם החגאות שלנו, עובדי כוכבים? איפה? הם פה, אנחנו שם! הכי רחוק שאפשר. בכל זאת אומרת הברייתא החידוש, הולכים ליריד של נוכרים. מה? כן. לוקחים מהם בהמה, ועבדים, ושפחות. אתה יודע מה נרוויח? אומר רשי, אתה מכניס אותם לקדושה. כל עבד שעובר מרשותו של הנוכרי לרשותו של הישראל, עבד אפילו שהוא כנעני, עבד כנעני מה שנקרא, הוא צריך לקבל עליו מצוות. אז אתה מכניס אותו לקדושה, גם בהמה. אתה יודע שבשבת כתוב למען ינוח, כתוב גם בהמתך. אתה מצווה על שביתת בהמתות, אתה מכניס את הבהמה לקדושה, לכן מותר אפילו לקנות מהנוכרים ביום חגותיהם את הבהמה, עבדים ושפחות. וכן, קונים מהם בתים, שדות וכרמים, וגם, למה באמת זה כבר לא מכניסם לקדושה, רק הוא ממעט את הנכסים של הנוכרי, ואז הנוכרי, הוא מכר את הנכס, אבל הוא היה מעדיף שהנכס יישאר אצלו. גם כשאדם קונה, מוכר בית בשביל לקנות בית אחר, הוא תמיד היה מעדיף להישאר עם הבית הזה ולקנות עוד בית, מה רע? רק, אז אין לו מה לשמוח בזה שקנו את זה ממנו. אז לכן, כשהוא עכשיו בחג שלו, מכר את הבית, מכר את זה, הוא לא יהיה שמח. לכן מותר. לכן יש אומרים, משום יישוב ארץ ישראל, אז זה נוהג דווקא בארץ ישראל. ומותר אפילו, הוא כותב שטר על המחר ומעלה את השטר בערכאות שלהם. בבתי משפט של עבודה זרה. איך? אתה מודה בעבודה זרה שלהם חלילה? לא. מפני שהוא כמציל מאדם. אם אני לא אלך להחתים אותו בטאבו שלו, מה, מאיפה אני ארשום את זה בחידושי תורה שלי, בשטר שלי? מה, איפה אני ארשום שקניתי ממנו? מה, איפה יהיה לזה בכלל לקוח? אני חייב שזה יהיה שטר, שהוא בעצמו גם כן יהיה מחויב לקבל את זה. לכן, הערכאות זה היה מקום מוסמך. באותו זמן, לכן היה מותר, מפני שהוא כמציל מאדם. עד כדי כך, מותר לקנות את הדברים האלה מהנוכרים, שאם היה כהן, מתאמה בחוץ על הארץ. מותר לו לנסוע לחוץ לארץ, בשביל לקנות דברים, בשביל להציל מיד העובדי כוכבים, את הדברים שהזכרנו. למרות, למה דווקא כהן? כהן, יש לו איסור, התורה אומרת, לנפש לא יתאמה בעמה, ואסור לו להתאמה למתים. עכשיו, חוץ לארץ לא תמיד היה קברים מסודרים. הם היו פשוט קוברים מכל איפה שהיה יוצא. אז לכן, יש חשש בכל מקום אולי יש קבר, לכן גזרו תאומה על ארץ העמים. אז הכהן שילך בחוץ לארץ, הוא נטמע, אסור לו להתאמה, אבל פה זה תאומה מלרבנה, זה לא בטוח שיש שם תאומה. לא בטוח שמקום שהוא דורך, בדיוק הוא דורך על תאומה. רבנן גזרו שלא ילכו, כמי שילך לשם נטמע, אבל הם התירו חכמים לצורך זה, ללכת לכהן אפילו להתאמה בחוץ לארץ, כדי לדון ולהרער עמהם. וכשם שמתאמה בחוץ על הארץ, כך מתאמה בעוד מקום. הגמרא בהתחלה מביאה בבית הקברות, אבל מיד הגמרא שואלת, בית הקברות צריך לדעת, מה פתאום התורה הרי אוסרת, תאומה דאורייתא היא, עובר הלא תעשה, הכהן אסור לו להיכנס לבית קברות. אלא מה הכוונה? שיכול לתאמה אפילו בבית הפרס. בית הפרס זה שדה שיש בספק תאומה, זה יכול להיות בגלל שהקבר היה שם ונאבד, ומן הסתם הוא כבר לא קיים הקבר, רק חרשו שם, זה אגב עוד פירוש של בית הפרס. בקיצור, זה שדה שיש שם רק ספק תאומה. כזה מקום שזה רק מדרבנן, התירו. עכשיו, מכיוון שאנחנו כבר מדברים על זה, שמותר לכהן להתאמה, ללכת לחוץ לארץ ושם זה מקום שגזרו תאומה על ארץ העמים, יש דברים נוספים שהתירו להתאמה לנסוע לחוץ לארץ. הוא מתאמה כהן לצאת לחוץ לארץ בשביל לישא אישה, ובשביל ללמוד תורה. מה הבעיה? למה אתה לא יכול ללמוד תורה בארץ? אמר רבי יהודה, מתי? בזמן שאינו מוצא ללמוד. אם אין לו רב בארץ, מותר לנסוע לחוץ לארץ. אבל אם הוא רוצה ללמוד, לא יתאמה לחוץ לארץ. אבי יוסי אומר, חידוש גדול מאוד. אפילו, אף בזמן שמוצא ללמוד, יש לו פה מספיק רבנים בארץ. נמי מותר לו לנסוע לחוץ לארץ, ואם הוא כהן יתאמה, למה? למה יתאמה בארץ העמים, תומת ארץ העמים? לפי שאין מן הכל זוכה האדם ללמוד. לא כל אדם, לא כל רב אדם זוכה ללמוד. רש"י פה כותב, לא מעניין. אין אדם זוכה ללמוד מכל מלמדיו. יש רב שמשנתו סדורה בפיו, ושונה לתלמידיו דרך קצרה. כשאדם בקי בלימוד, אז הוא אומר ישר את הפירוש הנכון. לא צריך כל הזמן לומד מהלך שלם, ואז אומר, לא, טעיתי, בוא נתחיל מההתחלה. מסתבכים כל התלמידים. לפעמים השיעור מתארך רק מזה שיש כל מיני דברים לא מספיק ברורים. ברגע שאתה יודע את הדברים הברורים, אתה מעביר דברים בצורה קצרה. אז לכן, לא מכל אדם, לא מן הכל, אדם זוכה אדם ללמוד. לא חייב להיות שצריך קצר מדי. אם קצר מדי לפעמים זה כבר, הם מפסידים הרבה. כל אחד, לפי הרב, איכשהו מצליח להבין ממנו בצורה ברורה. אז אם בארץ אין לו רבנים שהוא מצליח ללמוד מהם כמו שצריך. אומר רבי יוסי, מותר לו גם לנסוע לחוץ לארץ. העיקר שימצא רב, שילמד אותו כמו שצריך, יכול להבין, טוב. מספר את הגמרא, אותו רבי יוסי. מה רבי יוסי מספר? מעשה ביוסף הכהן, שהלך אצל רבו לחוץ לארץ, למקום שנקרא צעדן, ללמוד תורה. אתה רואה שאפשר. למרות שהוא היה כהן, הלך. כמו מי הלכה? באמת, יש רב בחוץ לארץ, משהו מיוחד. והכהן רוצה ללכת להתאמה. אומר לו רבי יהודה, אדוני, יש לך רבנים פה בארץ? תסתדר, אתה לא יכול לנסוע לחוץ לארץ. אומר לו רבי יוסי, אתה יכול, נו, מה ההלכה? לנו פשוט, מה ההלכה? רבי יוסי, הלכה כרבי יוסי מחברו. מרבי יהודה, רבי יוסי ורבי יהודה, הלכה כרבי יוסי. נו, לא, בא וחדש פה אותו רבי יוחנן, ואמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יוסי. יש לך רב יותר טוב בחוץ לארץ, גם אם אתה כהן, יש תומה בחוץ לארץ, גזרו תומה על ארץ העמים, מותר. ולמה לי? למה לפסוק כמו רבי יוסי? זה הרי כלל. אתה רבי יוחנן אמרת. והאמרת, רבי יהודה ורבי יוסי לך כרבי יוסי. זאת אומרת שזה לא נכון, שזה רבי יוחנן אמר. אחד מהתלמידים אמר את זה שם בשמו. זה לא, כנראה שזה לא נכון. בהסכנה זה כן נכון, אבל לכאורה, לכאורה זה לא נכון. אמר רבי, הכללים האלה כן נכונים. לפי רבי יוחנן, הוא כן קיבל את הכללים האלה. אבל בכל זאת פה היה צריך להגיד על הלכה כרבי יוסי, למה? יצטריך. פה צריך לחדש את זה, שהלכה כרבי יוסי. עשה קלת החמינה, מתי נאמרו הכללים האלה? רבי יוסי, רבי יהודה, הלכה כרבי יוסי, רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. אתה שאתה בטוח שזה באמת אמר רבי יוסי, וזה באמת אמר רבי יהודה. אבל אולי התבלבלו בשמות. איי, זה כבר בעיה חדשה. יכול לקרוא. אתה יודע איפה זה יכול לקרוא? בברייתא. את הברייתות לא ליטשו כל כך הרבה כמו שליטשו את המשנה. במשנה לא יכול לקרוא דבר כזה. המשנה, שמות מדויקות. לפעמים באמת יש, הגמרא מביאה היפוך במשנה גם כן. אבל בדרך כלל, משנה, אם אתה רואה שם של תנה, הוא אמר את זה. זה מדויק מאוד. בדרך כלל. אז לכן, סקרת החמינה, הנמילה, מתי נאמרו הכללים שכשיש מחלוקת בין זה לזה, רבי יוסי ורבי יהודה, אחר כך רבי יוסי וכדומה. דווקא נאמר במשניות מדויקות, מתניתין, אבל בברייתא שחוששים אולי באמת התחלפו הדעות ביניהם, אולי לא נפסוק תמיד כמו שם, כי אולי השם הזה הוא לא מדויק. אמא לא, כמה שמלן, שגם בברייתא, רבי יהודה ורבי יוסי, אחר כך רבי יוסי. אבל בכל אופן, עכשיו הגמרא מסכמת. אומר רב משרשיא, אין את הכללים האלה. מה זה רבי יהודה ורבי מאיר הלכה כרבי יהודה, רבי יוסי ורבי יהודה הלכה כרבי יוסי, איפה הכללים האלה? אלו קיימים. מה לא קיימים? דחינו את הכל, רק רב אמרנו שהוא לא קיבל את הכללים האלה, אבל באופן כללי אנחנו כן רואים שהכללים האלה קיימים. אלא אומרת הגמרא נכון, אחי כאמר משרשיא, הנה כללי, לאו דברי הכל נינו, באמת זה לא לפי כל הדעות, הכללים האלה, לפי רבי יוחנן, יעקב, לרב זריקה, אבל והרב לטלוי אני כללי, רב לא סובר את הכללים האלה, כמו שכבר אמרנו. אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל. במשנה ראינו, אדם שערב שבת הלך לישון בדרך, באמצע הדרך. התעורר אחרי שכבר נכנסה השבת. רוצה להמשיך ללכת, להתקדם לכיוון העיר. מותר לו? כמה דרך מותר לאדם ללכת? מאיפה שהוא שבת, עוד 2,000 אמה. אבל פה הוא לא שבת בשום מקום, הוא ישן. האם הוא קנה שביתה? אומר רבי יוחנן בן נורי, כן. ולא רק הוא קונה שביתה, אלא כל כלי של הפקר, בכל מקום שהוא מונח קונה שביתה, יש לו 2,000 אמה לכל צד. חפצי הפקר קונים שביתה. כל כלי שהוא הפקר שלא שייך לאף אחד, מותר לטלטל אותו רק 2,000 אמה לכל צד מהמקום שבו הוא היה בכניסת שבת. חכמים אומרים, לא. אותו אדם שישן, לא קנה שביתה. לא יכול ללכת. יש לו רק 4 אמות. אין לו 2,000 אמה לכל צד. וכן כל הכלים של הפקר. לא קנו שביתה. פה זה כולה. לגבי כלים זה יוצא להקל. כי אפשר לטלטל אותם גם יותר מ-2,000 אמה. לא קנו שביתה בשום מקום. על זה בא רב יהודה בשם שמואל. מה יהיה הדין לגבי חפצים שהם לא שייכים מצד אחד לאחד שקנה או לא קנה שביתה, לא שייכים ליהודי. מצד שני, הם גם לא הפקר, אלא הם חפצי נוכרי. אין קונים שביתה. לכן, נוכרי שהכניס חפצים שלו מחוץ לתחום לתוך העיר, אל תטלטל את זה 2,000 מעלה לכל צד, כי הכלים עצמם לא קנו שביתה מחוץ לתחום. אם היו קונים שביתה, אז מכיוון שהם קנו שביתה מחוץ לתחום של העיר, אז היה אסור לו, אז הכלים האלה נחשב שהם יצאו מהתחום שלהם, כי התחום שלהם היה מחוץ ל2,000 מעלה של העיר. ודבר שיצא מחוץ לתחומו, אסור לטלטל אותו יותר מ-400. ומכיוון שחפצי נוכרי אין להם שביתה, אין להם שביתה, לא קונים שביתה, אפשר לטלטל אותם 2,000 מעלה לכל צד של יהודי, מה שהיהודי קנה שביתה. יפה. זה חידוש? למען, לפי מי יש פה חידוש? אי למה לרבנן, שהם סוברים שגם חפצי הפקר לא קונים שביתה, אז למה שחפצי נוכרי יקנו שביתה? פשיטה שהם לא קונים שביתה. אשתה, הרי חפצי הפקר דלת לו בעלים אין קונים שביתה. אז חפצי הנוכרי, אז אם כן היינו, זה שהם לא קונים שביתה, היינו אומרים שיקנו שביתה מצד עצמם, כי הרי אין להם בעלים. אז חפצי נוכרי, שיש להם בעלים, שהוא לא קונה שביתה בשום מקום, כי הרי לא שייך בהלכות שבת, אז לא כל שכן. מבעיה. במסקנה הגמרא אומרת שבאמת החידוש הוא לפי דעת חכמים. החידוש הוא שלא גוזרים שאם נתיר בעלים נוכרי, יתירו גם בעלים ישראל. להוציא אותו יותר, את הכלי יותר מ2,000 מעלה. אבל הגמרא בתחילה מנסה לומר, אולי החידוש הוא לא לפי רבנן. אלא החידוש הוא עלי בדי רבי יוחנן בן נורי. מה אומר רבי יוחנן בן נורי? כמה שמלן, אימד אמר רבי יוחנן בן נורי, חפצי הפקר קונים שביתה. זאת אומרת, הכלי איפשהו היה בכניסת שבת, רק 2,000 מעלה לכל צד אפשר לקחת אותו. אפשר לקחת אותו משם 2,000 מעלה לכל צד. אבל זה דווקא נאמר רני מילי, חפצי הפקר, דלת לו בעלים. אז הם קונים שביתה. אבל חפצי הנוכרי, דלת לו בעלים. והבעלים האלה, אין אצלם מושג של שביתה. נוכרי לא צריך לשבות בשבת. אז לא קונים גם הכלים שלו שביתה. כי בעליהם אינם בני שביתה. יוצא אם כן, שלפי דעתו של רבי יוחנן בן נורי, אדם שקנה שביתה, אז הכלים שלו יש להם 2,000 מעלה לכל צד, כמו שלא יש. כלים שהיו של הפקר, יש להם 2,000 מעלה לכל צד, מאיפה שהם השבתו. כלים של נוכרי, לא קונים שביתה בכלל. שואלת הגמרא, איך ייתכן? אתה יודע מה בעצם יוצא פה? שחפצי נוכרי לפי כל הדעות, אין קונים שביתה. לפי דעת חכמים זה לא קונה שביתה, כי אם נכסי הפקר לא קונים שביתה, כל שכן חפצי נוכרי לא קונים שביתה. לפי רבי יוחנן בן נורי, שחפצי הפקר כן קונים שביתה, אבל חפצי נוכרי, מכיוון שיש להם בעלים, שהבעלים שלהם לא צריך לקנות שביתה, כי הוא לא יהודי, כי הוא נוכרי, אז הכלים לא קונים שביתה. זאת אומרת שחפצי נוכרי אין קונים שביתה לפי כל הדעות. תראה ברייתא שכותבת שחפצי נוכרי כן קונים שביתה, לפי מי זה הולך? חייב ללכת כמו רבי יוחנן בן נורי. לכן הגמרא תדחה תכף את מה שעכשיו חידשנו, תחזור לזה שהדברים נאמרו לפי דעת חכמים דווקא. שהם סוברים שחפצי הפקר לא קונים שביתה, וגם חפצי נוכרי לא קונים שביתה. מה הראיה? מיטיבי. רבי שמעון בן אלעזר אומר, מביא כאן שלוש דוגמאות, שכלים ששבתו, שהיו ברשותו של הנוכרי בזמן כניסת החג, בזמן קניית השביתה, אין להם תחומים. כי חפצי נוכרי אין קונים שביתה. דוגמה ראשונה, השואל כלי מן הנוכרי ביום טוב. בכניסת יום טוב, הכלי שבת אצל הנוכרי. וביום טוב, בעיצומו של יום טוב, הישראל שאל את זה ממנו. אז הכלי הזה היה ברשותו של הנוכרי. הוא קנה שביתה או לא קנה שביתה? תכף נראה. וכן, המשאיל לא לנוכרי כלי מערב יום טוב. נוכרי דופק בדלת של היהודי בערב החג, אתה יכול להשאיל לי איזה כלי מסוים, משאיל לו בטח. בזמן כניסת החג, הכלי הזה היה ברשותו של הנוכרי. אז קנה שביתה או לא קנה שביתה? זה היה כלי ברשותו של הנוכרי בזמן כניסת החג. זו דוגמה שלישית. שנייה. והחזירו לו ביום טוב. את כל מה שהכלי ברשותו של הנוכרי זה לא עניין אצלנו. מדובר פה שהנוכרי כמובן החזיר את הכלי ליהודי ביום טוב, ואז השאלה היא האם הכלי הזה כשהוא היה ברשותו של הנוכרי קנה שביתה במקומו של הנוכרי או לא קנה. דוגמה שלישית, והכלים והאוצרות ששבתו בתוך התחום, אפילו הם של הפקר, יש להם 2,000 אמה לכל רוח. למה? כי זה חפצי הפקר, קונים שביתה. ועל זה מביאה הברייתא את הדוגמה השלישית. נוכרי שהביא לו, לישראל, פירות מחוץ לתחום, הפירות האלה, בכל המקרים שהזכרנו עד עכשיו, חפצים שהיו ברשתו של הנוכרי בזמן השביתה, קונים שביתה. ולכן גם פה במקרה הזה, הם קנו שביתה מחוץ לתחום, והנוכרי הוציא אותה מהתחום שלהם, אז עכשיו כשהם נמצאים פה בתוך העיר, הרי זה לא יזזה ממקומם, לא יכול להוציא אותה מ-400 שלהם. הברייתא הזאת כותבת מפורש. חפצי הפקר קונים שביתה, כן, הכלים והאוצרות שבתו בתוך התחום, חפצי הפקר קונים שביתה, וכן, כתוב פה במפורש, לגבי חפצי נוכרי, שקונים שביתה. כמו מי נאמרו ההלכות האלה. חייב להיות כמו רבי יוחנן בן נורי, הוא זה שסובר חפצי הפקר קונים שביתה, אז הוא כנראה סובר שגם חפצי נוכרי קונים שביתה. היא אמרת בשלמה כסבר רבי יוחנן בן נורי חפצי נוכרי קונים שביתה, המאני, הברייתא הזאת של רבי שמעון בן אלעזר, כי רבי יוחנן בן נורי, אלא היא אמרת שרבי יוחנן, כסבר רבי יוחנן בן נורי, הוא מודה שאומנם חפצי הפקר קונים שביתה, אבל חפצי נוכרי אין קונים שביתה, המאני. לפי מי הולך את הברייתא הזאת? לא כרבי יוחנן בן נורי ולא כרבנן. לכן הגמרא חוזרת בה. לעולם, כסבר רבי יוחנן בן נורי, שכמו שחפצי הפקר קונים שביתה, גם חפצי נוכרי קונים שביתה. ושמואל דאמר, חפצי נוכרי אין קונים שביתה. זה כמו דעת רבנן. שכמו שהם אומרים שחפצי הפקר אין קונים שביתה, כך גם חפצי נוכרי אין קונים שביתה. ודקאמרת לרבנן פשיטה, ודאי שלא לא קונה שביתה. אם חפצי הפקר לא קונה, אז למה שחפצי נוכרי יקנה שביתה? הוא בעצמו לא קונה שביתה. הייתי חושב, מהו דתאי, מה אילולי שאמרנו שזה לא קונה שביתה, היינו אומרים, אולי זה כן קונה שביתה. למה? גזרה בעלים דנוכרי, כלים של בעלים נוכרי, הייתי גוזר שזה יקנה שביתה, ולא יכול לטלטל את זה יותר מ-2,000 אמה מהמקום של הנוכרי, עטו בעלים לישראל, כדי שלא יבוא לטלטל כלי של ישראל, שכן קונה שביתה, ויבוא לטלטל יותר מ-2,000 אמה שלו. ככה הייתי חושב שאולי גוזרים את הגזרה הזאת, כמה שמלן שלא גוזרים. בסדר. אז אם כן, יוצא שלפי הדעה שחפצי הפקר קונים שביתה, חפצי נוכרי קונים שביתה. חפצי הפקר אין קונים שביתה, חפצי נוכרי גם אין קונים שביתה. זה דעתו של שמואל. אבי יודע בשם שמואל, חפצי נוכרי אין קונים שביתה. רב חייא בר אבין אמר בשם רבי יוחנן, חפצי נוכרי קונים שביתה. ואפילו לפי דעת רבנן, שחפצי הפקר אין קונים שביתה, חפצי נוכרי כן קונים שביתה. למה? הוא באמת גודל את הגזרה הזאת. אם אתה תתיר חפצי נוכרי לטלטל את זה יותר מ-2,000 אמה, מהמקום שבו הוא קנה שביתה אצל הנוכרי, אמור לקנות שביתה אצל הנוכרי, גזרה בעלים דנוכרי, עטו בעלים דישראל. אנשים יבוא גם להוציא כלי שהיה ברשתו של הישראל בכניסת החג או השבת, ויבואו להוציא את זה מחוץ לתחום של הישראל. לכן עשו. מספר את הגמרא, הנו דיכרי, אלים, דעתו למקום, הם הגיעו למקום שנקרא מברחתה. שרה, הביאו את זה נוכרים מחוץ לתחום לתוך העיר, את האלים האלה. ביום טוב. עכשיו, מותר לקנות, לקחת את האלים האלה ביום טוב? כמו לקנות, הרי עשו לקנות ביום טוב עצמו, אז היא נוכרי שמכיר אותו, מתחשבנו אחרי אחד. שרה להורבה לבני מחוזה, שהייתה סמוכה למברחתה, התיר להם לקנות את זה, כמובן, וכמו שאמרנו, על ידי שהם התחשבנו אחרי החג. אמר לי רבינה לרבה, התרת לבני מחוזה, יפה, כמו מי? מה ידעתיך? למה התרת? אמר רב יהודה אמר שמואל, חפצי נוכרי אין קונים שביתה, לכן נכון הבאנו, הביאו הנוכרים את האלים מחוץ לתחום, אבל לא היה להם שום שביתה, כשהם היו ברשתו של הנוכרי, לא היה להם שביתה, אז זה לא נחשב מחוץ לתחום. כי זה פשוט מאוד, לא קנה שביתה. והשמואל ורבי יוחנן, כמו מפוסקים, הלכה כרבי יוחנן. אז איך אתה פוסק כמו שמואל? ואמר רב חייא בר אבין, אמר בשם רבי יוחנן, חפצי נוכרי קונים, כן שביתה, גזרה בעלים דנוכרי, עתו בעלים דישראל. אז רבא קיבל. הדר אמר רבא, בבני מחוזה זה באמת יהיה אסור. אבל לבני מברכתה זה יהיה מותר. ליזבנו לבני מברכתה. למה? כי הפירות האלה הגיעו, אנחנו מתייחסים אליהם שהם קנו שביתה, איפה שהנוכרי היה בזמן כניסת החג. והפירות האלה הוציאו אותם מתחומם. מה הדין כשמוציאים פירות מתחומם? סתם, בעלה, היה לבן אדם פירות, הפירות האלה יצאו מהתחום שלהם. מה הדין? אז אסור להוציא אותם יותר מ-400, אבל אם הכניסו אותם לתוך מקום מוקף מחיצות, מכיוון שהוציאו אותם בעל כורחם, פה פירות שמוציאים אותם, בכל מקרה זה בעל כורחם, אז בתוך המקום מוקף מחיצות זה נחשב כמו 400. לכן בני מברכת נחשב כל המקום כמו 400. אז לבני מברכת היה מותר להשתמש עם האלים האלה. אבל למה דכולם מברכת לדידו כ-400 דמיה? לכן מותר לתת את זה בכל העיר. אבל למחוזה הוא אסר את זה. ועד כאן דף ממזיין.